אנשים שומעים מיסים, אה, לא מבין בזה כלום, ואז הם פשוט נרתעים מזה, ואת מי הם שומעים? מי בעצם מדבר בתקשורת, או אפילו באוניברסיטאות כשהם מלמדים? מלמדים עורכי דין שעובדים, והפרופסור
שהם
שעובדים,
חלק מהתעשייה הזאת,
והם לטובת בעלי ההון יגידו, לא, לא צריך לשנות את הדבר הזה.
ברוכים הבאים למרקר עם פודקאסט סוף השבוע של דה מרקר. ההזדמנות שלכם לקחת פסק זמן ממחזור החדשות היומיומי ולצלול איתנו לרעיונות, לסיפורים ולאנשים שמאחורי החדשות. כאן באולפן איתכם כמדי שבוע, ענת ג'ורג'י וגיא רוליק. שלום ענת.
שלום גיא.
שמענו בפתיח את עורך דין מורן הררי, מנהלת וחוקרת בארגון עולמי הנלחם למקלטי המס ותכנוני המס של חברות הענק והאלפיון העליון, והיא האורחת שלנו השבוע.
גיא, ב-2008, לקראת סוף כהונתו של אהוד אולמרט כראש ממשלה, חוקק חוק שמאפשר לעולים חדשים ולתושבים חוזרים לא לשלם מס במשך 10 שנים, וגם לא לדווח על הכנסות מפעילות בחול. קראו לזה חוק מילצ'ן, כי ארנון מילצ'ן, מפיק ישראלי-אמריקאי, מוכר ועשיר מאוד, היה אחד הנהנים העיקריים ממנו כשחזר להתגורר בישראל. אחד מעורכי הדין שהיו מעורבים בחקיקת החוק היה פיני רובין, עורך דין פיני רובין, שבאותו הזמן, אמנם הוא לא ייצג את מילצ'ן, אבל הוא מוכר כמי שמסייע לטייקונים ולמיליארדרים שונים, לצמצם את תשלומי המס שלהם באמצעות שיטות שונות ומשונות, חוקיות כולן אגב. אחד הדברים היותר מוזרים שהיו עם החוק הזה, היה שהדיונים לגביו עברו מוועדת הכספים לוועדת הקליטה, ככל הנראה, משום ששם ישבו חברי כנסת שעדו יותר את החוק. אחד מהלקוחות של פיני רובין באותה תקופה היה סמי אופר, שלאחר חקיקת החוק עלה לישראל ומת פה ב-2011.
כן, כדאי כמובן להזכיר גם ענת, שארנון מילצ'ן היה מקורב של רוב ראשי הממשלה בישראל.
והוא גם נחקר.
הוא עד מרכזי. מעניין למה לא הוגש נגדו כתב אישום, בגלל שבמידה רבה, בתיק 1000, אנחנו רואים שנתניהו מואשם בין השאר בהפרת אמונים סביב העסקה לכאורה שהייתה לו עם מילצ'ן. נתניהו עזר למילצ'ן בנושאים של ויזה. אגב, למילצ'ן היה יחסים טובים גם עם אריק שרון ועם ראשי ממשלה האחרים. תראי, פוליטיקאים אקדמיים ולפעמים גם עיתונאים נוהגים לדבר על הצורך הגדול להקטין את אי השוויון בחברה. וכאשר שואלים אותם מהם צעדי המדיניות הנדרשים, אז התשובה הקלאסית היא תמיד חינוך, חינוך, צריך להשקיע בחינוך. וכמובן היתרון בסיסמה הזאת היא שמישהו אומר אותה, הוא אף פעם לא מסתבך. למה? כי יש מישהו שמתנגד לחינוך? מה פתאום? כולנו בעד חינוך, כולנו מאמינים בחינוך. אבל מחקרים שנעשו ברוב העולם בעשורים האחרונים מראים שחלק עצום מאי השוויון נוצר לא רק בין אלה שרכשו השכלה לבין אלה שלא רכשו השכלה, אלא דווקא בין האלפיון העליון לכל שאר הציבור. עכשיו, האלפיון העליון הוא לא משכיל יותר ולא מחונך יותר משאר הציבור. מה שמאפיין אותו בעיקר זה שיש לו גישה לשלטון והשפעה על השלטון ועל כללי המשחק ברוב הדמוקרטיות. אחד המקומות הבולטים ביותר בו לאלפיון העליון יש יתרון עצום, הוא בתחום המיסוי.
נכון, נכון, ובאמת שיטות העבודה של אותו פיני רובין, כפי שפרסמנו אז בכתבה של שוקי שדה, בתחילת החודש, כללו בין היתר הקמת מבנים משפטיים שנועדו לצמצם את השלום המס, הם כללו גם יחסים קרובים עם בכירים בעיתונות וגם עם רגולטורים בכירים. יש עוד הרבה שיטות לצמצם את חבות המס, והן הופכות מגוונות וזמינות יותר ככל שיש לך יותר כסף.
האם העשירים ביותר משלמים מיסים? שאלה מוזרה. האם הם צריכים לשלם יותר מיסים? האם הממשלות בארץ ובעולם מסוגלות לגבות מס מהעשירים ביותר ומהחברות הגדולות ביותר, חברות רב-לאומיות? השאלות האלה נשאלות בעשור האחרון יותר ויותר, בעיקר בעולם המערבי, על רקע אי השוויון הגדל וגם חוסר היציבות החברתית.
וכדי להבין לעומק את המנגנון הזה או איך הוא עובד, בעיקר בכל מה שקשור למקלטי מס, אפיק שהוא די חביב על בעלי הון, הזמנו לאולפן את עורכת הדין מורן הררי, כפי שהצגת אותה קודם. הררי מתמחה במיסוי והיא עבדה בעבר במשרד עורכי דין גדול שעוזר לעשירים ולחברות ענק להקטין את חבות המס שלהם. בוקר אחד היא מתעוררת ומחליטה לעבור צד, ומזה 9 שנים היא משמשת כראש הצוות הישראלי של Text Justice Network, ארגון בינלאומי שמנסה לפורר את מעטי הסודיות מאחורי מקלטי המס בעולם.
נדבר מיד עם אורן על הדרכים שבהן האלפיון העליון מצליח להקטין דרמטית את חבות המס, על הדרך שבה פועלת התעשייה שעוזרת לאלפיון וחברות הענק לא לשלם מס, וגם, חשוב מכל, על מצבה של ישראל לעומת מדינות אחרות כמו ארצות הברית או אירופה. מיד מתחילים לאחר הפרסומת הבאה.
המעבר לעבודה מהבית, יחד עם הצימהון שלנו לכל בדל מידע, רפואי בעיקר, הפכו את הקורונה לפרצה אחת גדולה שקורית להאקר. שנת 2020 עמדה בסימן עלייה חדה בתקיפות הסייבר. בין עוד מתקפת כופר לתרחישי יום הדין, מומחי הבטחת המידע עובדים סביב השעון, ובתחום הזה, ישראל מתייצבת בחוד החנית. עד כמה אנחנו חשופים? איפה הסופט ספוט? איך מתקבלים לחברות המובילות בענף המבוקש הזה, גם אם לא עברתם ב-8200? ננסה לעשות קצת סדר בכאוס הקיברנטי עם גליה אקשטיין, דירקטור משאבי אנוש בפאלו אלטו נטוורקס, ועם דוקטור מוטי ציבלינג, מומחה סייבר וניתוח נתונים באוניברסיטת אריאל. מחכים לכם פיזית ווירטואלית. החדשנים, פודקאסט החדשנות בשיתוף אוניברסיטת אריאל.
שלום אורן, ברוכים הבאים לאולפן שלנו.
תודה רבה שהזמנתם אותי, שלום.
אורן, את בעצם סיימת לימודי משפטים, נכון? התמחית במיסוי והלכת לעבוד במשרד עורכי דין שמתמחה במיסוי.
בין היתר, כן.
בין היתר, והיית בעצם אחראית סוג של מבנה מס ומיסוי של בעלי הון, נכון?
לא אוכל לומר שהייתי אחראית, אבל עבדתי כחלק מצוות.
שזאת הייתה המטרה בין היתר, נכון? לצמצם את תשלומי המס?
כן.
ובוקר אחד את מתעוררת ומחליטה שמספיק לך.
נכון. במשך תקופה, בזמן שעבדתי שם, הבנתי לאט לאט שבעצם המהות של העבודה שלי היא לעזור לאנשים עשירים להיות יותר עשירים, וזה הפריע לי. אז החלטתי ללכת וללמוד זכויות אדם, ואז בעצם לנסות להשתמש בידע שלי במיסים כדי לעשות טוב.
בעצם תוך כדי גם מתנדבת, ואז מבינה שבעצם במקום לעשות את זה ולהתנדב במקביל, אולי תלכי לעשות את הדבר האמיתי בעצם מבחינתך.
נכון, זאת אומרת התנדבתי וזה לא עזר לפצות על התחושה שבעצם אני עושה יותר נזק בפעילות המרכזית שלי. ובזמנו לא ידעתי על ארגון Tax Justice Network, אבל אחרי שלמדתי את זכויות אדם, חיפשתי בעצם את השילוב ואז הגעתי.
מורן, הפורמט הזה שאנשים רבים עובדים בבוקר בלעזור לעשירים להיות יותר עשירים, ובערב עוזרים לעניים ומתנדבים ועושים דברים נהדרים, הוא פורמט מאוד מקובל בחברה המערבית המודרנית. ואת יודעת, בנקאים, אנשי נדלן, רואי חשבון, עורכי דין, בצמרת של רוב המקצועות החופשיים האלה נמצאים אנשים שעיקר עיסוקם הוא בלשרת את האלפיון העליון ואת החברות הגדולות ביותר, להפוך אנשים עשירים ליותר עשירים, ולרובם אין בעיה עם זה. חלקם חושבים שזאת המציאות ואיתה יש להתמודד, ורובם אגב חושבים שזה דווקא נחמד, שאולי משהו מהכסף הזה ידבק בהם. אז אני מצטער שאני מתעקש, אבל תסבירי למאזינים שלנו, מה הפריע לך? וברגע שקיבלת את ההחלטה הזאת, איך הסביבה הקרובה, המשפחה, החברים, איזה תגובות קיבלת? אולי תגובות שאלה החיים, אולי תגובות שאת ילדותית, מה שמעת?
אני לא חושבת ששמעתי שאני ילדותית, אני חושבת שהרבה שמעתי שאני מפספסת פה הזדמנות להתקדם במשרד גדול, לעשות כסף, קריירה וכולי. ושמי יודע מה יזמן לי עולם זכויות האדם והעמותות שנלחמות על חייהן וקיומן. אבל הייתי, אני חושבת, פחות או יותר נחושה למצוא את הדרך. אז זה לא שהאנשים שעבדתי איתם הם עדיין חברים שלי היום, וכל אחד עובד בשלו. ולי יש את דרכי ולהם יש את דרכם.
אם היינו מסתכלים באותה נקודת זמן על הביוגרפיה שלך, על ההיסטוריה שלך, היינו יכולים לראות איזה רמז למה שהולך לקרות בשלב מסוים, משהו שעברת, שקרה לך, שידעת מגיל צעיר, או שזה פשוט גילית את זה תוך כדי עבודה?
תמיד התנדבתי כזה, זאת אומרת, אז המעורבות החברתית שלי כן זה משהו שהיה מגיל יותר צעיר. לא חושבת שהייתה איזה נקודת מפנה, אבל אני חושבת שכשאתה עובד במשרד, אז באמת אין לך הרבה פעמים את התמונה הכוללת. אתה רואה את הלקוח שלך, וזה מה שאתה עושה בבוקר, ובלימודי המיסים באוניברסיטה, אף אחד לא בא והראה לי ודיבר על tax justice וכל מיני דברים כאלה. בדרך כלל אתה לא מגיע למקומות האלה, ואני חושבת שזה מאוד חבל. זאת אומרת, רק שעשיתי את הקאט הזה ויצאתי משם, והתחלתי ללמוד, והתחלתי לקרוא את החומרים שעמותות כאלה מפרסמות, כמו Tax Justice Network, פתאום לאט לאט הבנתי גם יותר את המשמעות של מה זה לעבוד במשרד כזה בעבודה הזאת.
אז את כמעט עשור בתוך העסק הזה, ובעצם מה הבעיה? החוקים מיטיבים, זה שהחוקים מיטיבים עם העשירים, זה שזה מייצר אי שוויון, חוסר צדק, חוסר יעילות, או שאולי יש כאן שאלות יותר דמוקרטיות, שכולם נושאים בנטל, משתתפים במשחק הזה, ויש בעצם קבוצה קטנה ומאוד מאוד עשירה, שהכללים הרגילים לא חלים עליהם.
זו תעשייה מאוד משומנת, אפשר לומר. זאת אומרת, אני חושבת שיש כל מיני סיבות למה האלפיון או המאיון העליון משלמים פחות מס בסופו של דבר.
כן, יכולים.
כן, הם יכולים, אני חושבת שזה, באמת יש כל מיני זוויות לדבר על זה אולי. אחד הדברים הבולטים שכולם יודעים זה שבאמת יש להם כוח להפעיל לוביסטים, גם מבחינת החברות, גם מבחינת יחידים. אתם נתתם את הדוגמה של חוק מילצ'ן, זו דוגמה קלאסית לאיך באמת יש להם, כמה השפעה יש להם, הטבות המס בזמנו של טבע וחברות אחרות גדולות. זו דוגמה אחרת, הם יכולים לשלם לאורחי דין, לרואי חשבון, ליועצי מס, לתכנן להם את המס. קודם כל יש להם כסף לשחק איתו, וככל שיש לך יותר כסף וגם יש לך יותר גמישות להשתמש במקלטי מס, אז גם התכנוני מס שלך יכולים להיות הרבה יותר מורכבים ולהפחית יותר ויותר את חבות המס שלך. אני חושבת שאחת הסיבות המרכזיות למה גם האלפיון משלם פחות מס זה שיש פער משמעותי בין המיסוי על הכנסת עבודה למיסוי על הכנסות הון. האלפיון העליון לא עושה את הכסף שלו מהכנסת, ממשכורת, מהכנסת עבודה. הוא עושה את הכסף שלו מהשקעות בבורסה, בנדלן. והמיסוי על הכנסות הון הוא נמוך במשמעותית. זאת אומרת, הוא בערך 25%, 30% בארץ, במקומות אחרים. יש הרבה מדינות שהוא גם יותר נמוך, לא כולן כמובן. תוסיפו לזה בארץ את העובדה שביטוח לאומי ומס בריאות חלים רק על הכנסת עבודה, אז בסופו של דבר הפער מאוד גדול, ולכן גם החבות המס בסופו של דבר קטנה יותר. בנוסף לזה, במדינות שאין גם מס עושר או מס רכוש או מס פרוגרסיבי על הנכסים שלך, אז גם זה מנציח יותר ויותר את רמת העושר וקשה מאוד להקטין את הפערים האלה.
אז בעצם יש פה שני צדדים, גם בעלי הון שלא רוצים לשלם מס וגם רשויות שמאפשרות את זה.
כן, זה נכון. לחברות גדולות יש לא מעט כוח להשפיע, להתווכח כמובן, לשלם לעורכי דין שייצגו אותם בבתי משפט. גם עכשיו, נגיד, כל הפרשה הזאת עם ה-State Aid באירופה בעצם, נכון? שהנציבות האירופית אמרה לגוגל ולאפל, הקטנת חבות המס שלכם זה בעצם עבירה על חוקי ה-State Aid. זה באמת הייתה הצעד משמעותי שפתאום באו והלכו נגד חברות, והנה באו החברות האלה, גייסו את כל סוללת עורכי הדין, ואנחנו כבר לא בדיוק באותו מקום, וחלק מההחלטות התבטלו, ומי יודע מה יהיה זה.
רגע, תזכיר לי, אם הזכרת הנושא הזה, לפני 4 שנים, הנציבות באה לאפל, אומרת לה מה הטקס שלטר שלך באירלנד לא חוקי, כנס של 13 מיליארד דולר, ובית המשפט הופך את ההחלטה לפני שנה.
נכון, בדיוק. ולא רק לה. יש עוד חברות גדולות.
מורן, תראי, הזכרת את הרווחי הון, אז באמת, אתר האינטרנט, אתר התחקירים פרופבליקה, השיג לפני חודשיים, לראשונה בהיסטוריה, של ארצות הברית לפחות, את דוחות מס ההכנסה האישיים של המולטי מיליארדרים האמריקאים, בזוס ואלון מסק וכל החבורה הזאת. ומתברר שתשלומי המס שלהם ביחס להונם, הם מפסיעים, יצא משהו בין, אני יודע, מחצי אחוז לאחוז. היו מזה כותרות אדירות בארצות הברית למשך כמה ימים. אבל כשאני קראתי את התחקיר, אמרתי לעצמי, בעצם פה שום דבר לא מפתיע, הגילוי הוא מעניין וחשוב, אבל הכל חוקי, כי הרי מס משלמים על השקעות ברוב העולם, רק על רווחי ההון שממומשים. וכידוע, המיליארדרים לא מממשים את רוב הרווחים שלהם, ולכן הם כמובן משלמים מס רק על הדיבידנדים ועל השכר שהם מושכים. ומה שהם עושים רובם זה שהם משתדלים למשוך ברוב המקרים מינימום דיבידנדים ומינימום שכר או שכר מאוד נמוך, וכאשר הם צריכים כסף, מה שהם עושים זה הם לובים כנגד המניות שלהם. זה בעצם מה שעשו בזוס ומאסק ורבים אחרים בארצות הברית. נניח שבמגזין העשירים של דה מרקר, שיוצא כל שנה, היינו מצליחים לעשות מה שעשו בפרופאבליקה, והיינו מקבלים בהדלפה את הדוחות מס הכנסה של המיליארדרים הישראלים. את חושבת שהיינו רואים משהו שונה ממה שראינו בארצות הברית, שבעצם האנשים העשירים ביותר בישראל משלמים בשוטף מס אפסי ביחס להונם ולאושרם?
לא, אבל אני חושבת שלישראל אפילו היה עוד יותר קשה, כי מכיוון שיש לנו חוק מילצ'ן, והרבה תושבים חוזרים או עולים חדשים, בכלל לא צריכים להצהיר על ההכנסות שיש להם מחול, אז אפילו לא היית יודע כמה כסף ואיך בכלל כל התכנוני מס האלה פועלים בפועל במדינות האלה, וברור שזו בעיה גלובלית, זאת אומרת, הקטנת חבות המס נעשית באמצעות שימוש במקלטי מס במדינות אחרות.
כמה זה פשוט, אה? אם יש לך כסף. גיא בעצם נתן שיטה אחת שבה בעלי הון יכולים לצמצם את חבות המס, ואת דיברת אולי על שיטה אחרת שבאמת מתבססת על איזושהי רגולציה, ואני רוצה לשאול אותך איזה עוד שיטות יש בישראל, אולי נוכל ללמוד מזה משהו. איך העשירים הישראלים בעצם מחזיקים את ההון שלהם ושומרים עליו? מה השיטות שלהם לא לשלם מס?
אז למעשה יש שימוש נרחב בישויות ומבנים משפטיים מורכבים. זאת אומרת, יש לי, אם היום יש לי חברה שאני מקימה פה בישראל, אני יכולה להקים לה חברת בת במדינה אחרת, שמחזיקה נאמנות במדינה אחרת, שמחזיקה קרן במדינה אחרת. לכל אחד יש את הנומיני, את מי שממונה שם. ובהרבה מדינות, לצערי גם בישראל, אין שום חובה של רישום בעלי זכות שביושר. זאת אומרת, אם אני אלך אחר כך ואני אנסה לאתר, למי יש את הזכות ליהנות מכל העושר הזה, אחרי השרשור הזה, השרשור הזה יכול לערוך אפילו מאות חברות וישויות שונות, אז יהיה לי קשה מאוד להגיע. זה משהו שדווקא יש שינוי והתקדמות מאוד גדולה בשנים האחרונות, לא בישראל.
שרשור של חברות.
שרשור של חברות, לא רק חברות, בעצם נגיד גם
קרנות
נאמנויות, מאוד נאמנויות, זה אחד המנגנונים ה...
וגם יש פה בעצם שימוש בסוג של מתווכים, של, אנחנו קוראים לזה מאחרים, הם לא אוהבים את זה, אבל עורכי דין ורואי חשבון, שבעצם זה התפקיד שלהם, דרך קשרים, דרך, כמו שהראינו בהתחלה, השפעה על רגולציה.
כן, לגמרי. יש עורכי, כל התעשייה הזאת היא בעצם אחראית על על המפעל הזה של תכנוני מס. לא סתם אפל וגוגל, זה רק דוגמאות, אבל יש המון חברות שבעצם חבות המס שלהם היא כמעט אפסית.
למיליארדרים, דיברנו על המיליארדרים האמריקאים והאירופאים ועל השיטות שלהם, במידה מסוימת לאלפיון העליון ולמולטי מיליונרים והמיליארדרים הישראלים, החיים אפילו יותר קלים. אחת הסיבות היא שהמיליארדר במערב, יש רגע שהוא מת או מתה, אוקיי? ואז הוא נתקל ברוב המדינות בעולם במיסי ירושה. אז כמובן גם לזה מוצאים דרכים לעקוף, מקימים פאונדיישנס והזה, והילדים הם מנהלים בפאונדיישנס, ואנחנו מכירים את כל התרגילים האלה, אבל בסופו של דבר הם כן יכולים לפגוש בשלב מסוים את פקיד השומה. בישראל אפילו את זה אין לנו.
נכון. וחבל, בעצם בשנת 2000 הייתה את ועדת בית בסט שכן המליצה על הטלת מס ירושה מרף מסוים, וההצעה בסופו של דבר לא התקבלה. אני אקדים ואומר שמס ירושה לא יכול לחיות לבדו. זאת אומרת, כדי למנוע את תכנוני המס, שאת כל כסף יעבירו בעודם בחיים, צריך גם לצידו להטיל מס מתנות. אז מס ירושה יכול להקטין בעיניי משמעותית את אי השוויון, וברגע גם שהוא מוטל מרף מסוים של הכנסות, אז הוא באמת חל על העשירים ביותר. והדבר הזה גם מאפשר, אני חושבת, איזושהי בקרה של ישראל על כמות ההון, כי ברגע ש... כי היום בישראל אין רישום של נכסים.
אז בעצם...
רגע שנייה, אני רוצה לשאול אותך משהו, ענת, יש לי שאלה אלייך. כאשר פרסמה ועדת בן בסט, אוקיי, את המסקנות שלה להטיל מיסי ירושה, וכמובן הוועדה הזאת המליצה, תכף נדבר על זה, שמיסי ירושה יוטלו רק על העשירים מאוד, כמובן לא על... לא על העשירון העשירי, כן? אלא באמת על המיון והאלפיון.
מסף מסוים.
מסף מאוד גבוה. את זוכרת מה הייתה התגובה של העורך דין, מי שהיה אז העורך דין, מספר אחד של בעלי הון בישראל, רמי כספי?
לא.
הוא אמר שזה מס לא יהודי, זה נגד ערכי היהדות, שלא ייתכן שזה יפורר את המשפחה, את המשפחה היהודית. ואני זוכר שאני קצת בכיתי בלילה, שחשבתי על הדבר הזה, אבל בסופו של דבר... בסופו של דבר...
שלא שמרנו על הצביון היהודי
כן,
ודמוקרטי של מדינת ישראל.
אבל כמובן ישראל. שזה לא עבר בסוף, ולכן היהדות ממשיכה להיות חזקה ולשגשג.
אפרופו יהדות, בעצם, אחת הבעיות הכי גדולות בישראל אולי, היא שאנחנו בעצם לא יודעים מה ההיקף של התופעה. כי יש קצת נתונים, אין הרבה נתונים, ובארגון שלכם אתם פיתחתם מדד מאוד מעניין, שהוא קרוי בעצם מדד הסודיות הפיננסית. מה זה? למה זה נועד? והאם כתוצאה מזה אפשר להגיד שישראל היא מקלט מס?
אז לפני שאני אדבר על מדד הסודיות הפיננסית, אני אגיד שבאמת מטבע הדברים יש כל מיני ערכות להיקף התופעה של התחמקות ממס. יש את הערכות של זוקמן שדיבר על 7.6 טריליון דולר של...
גבריאל זוקמן מברקלי.
נכון.
אוקיי, כן. כלכלן מברקלי שעבד בשעתו עם פיקטי.
הארגון שלנו פרסם, יש ערכות של ה-OECD, יש ערכות של זה, הארגון שלנו בנובמבר 2020 פרסם מחקר חדש שקובע ששם מצאנו בעצם ש-427 מיליארד דולר חומקים כל שנה ממס ברחבי העולם.
מחברות או מיחידים?
זהו, זה כולל גם חברות וגם יחידים. בערך 200 מתוך זה, זה לגבי התחמקות ממס של חברות ועוד 182
יחידים.
לגבי יחידים, כן. עכשיו, מדד הסודיות הפיננסית זה מדד שהתחלנו אותו ב-2009 בארגון, אנחנו פרסמים אותו כל שנתיים. במדד אנחנו מעריכים את הסודיות הפיננסית של כ-140 מדינות, ביניהן ישראל, ובעצם אנחנו, יש לו שני פרמטרים. אחד מהם זה הערכה של הסודיות הפיננסית על פי 20 אינדיקטורים שפיתחנו. הפרמטר השני הוא בעצם ההיקף השירותים הפיננסיים שהמדינה מייצאת. אנחנו עושים שילוב של שני הפרמטרים האלה, כי בעצם גם כשמדינה תהיה הכי סודית בעולם, כמו, לא יודעת, ונואטו, זה, אם אין לה...
איך אמרת? איזה מדינה?
ונואטו.
מה זה ונואטו? סליחה על הבורות.
כן, אני גם למדתי על המדינה הזאת.
אוקיי, ספרי לנו, אוקיי.
מדינה קטנה שם, אי שם באטלנטיק. גם אם מדינה היא מאוד מאוד סודית, אבל אין לה באמת תאגידים לא באים להשקיע שם, אז ההשפעה, זאת אומרת, כמה שנעשה את הכל כדי שהיא תשנה ותהיה פחות סודית, זה לא ישפיע על העולם.
כל עוד היא סגורה בעצם, אין לה אינטרס לעשות את זה.
לא רק כל עוד היא סגורה, בעצם פשוט היא לא חשובה, בוא נגיד את זה ככה. אנחנו מסתכלים על ארצות הברית, אולי היא באמת פחות שקופה, פחות סודית, היא יותר שקופה, אבל ההיקף של השירותים הפיננסיים הוא עצום. אז אם אנחנו מסתכלים על ישראל כמקלט מס, ישראל ב-2020 כשהשקנו את האינדקס פעם אחרונה, היא דורגה מקום 39 מתוך 133 מדינות.
זה די גבוה, כי בעצם ככל, נכון? נכון. ככל שהדירוג שלך...
בדיוק, המדינה הראשונה שמדורגת היא הכי בעצם...
הכי בעייתית, ואז...
נכון.
מי הראשונה שמדורגת?
איי קיימן.
והשנייה?
השנייה ארצות הברית, והשלישית שוויץ. שוויץ הייתה בראש הרשימה כמה שנים, ואיי קיימן עקפה אותה.
זה בעצם מין, גם אפשר ללמוד בזה, זה מקומות שהכי תיירותיים, למשל איי קיימן זה מקום דווקא מדליק, ככל שהמקום הוא יותר תיירותי ויותר
חיפי. אגב, כל המקלטי מס, אתה חושב על זה, זה מקומות עם חופים מהממים, וחול, ו... בנקים שאף אחד לא שמע עליהם.
נכון, האמת שאחת המטרות שלנו בהשקת האינדקס הזה היא דווקא לנסות לצאת מהתפיסה הזאת שמקלט מס הוא רק המקומות האקזוטיים והאיים האלה. לא, מקלטי מס הם מקלטים של...
לפי מה שלפי האינדקס שלכם, ארצות הברית היא עומדת להיות מקלט המס הגדול בעולם.
ללא ספק.
וישראל מקלט מס קצת יותר קטן, אבל גם.
נכון, ישראל גם מבחינת היקף השירותים הפיננסיים שהיא מייצאת, אי אפשר להשוות אותה כמובן למדינות ממש כמו ארצות הברית, אבל יש לה, חוק מילצ'ן הוא בהחלט אחת הבעיות והחולאים הגדולים שהובילו למקום הזה.
מורן, לפני שנמשיך לדבר על צדק במיסוי, אחוז מסוים מהמאזינים של הפודקאסט הזה הם ליברטריאנים וימנים, והם בעצם לא מבינים בכלל מה אנחנו מדברים בחצי שעה האחרונה, ואומרים, על מה אתם מדברים? כמה שפחות מס יותר טוב, מצמיח יותר את הכלכלה, תניחו לעשירים, תנו לשוק החופשי לעשות את שלו. מה אומרים אצלכם בארגון, ומה אומרת בכלל הספרות הכלכלית המדעית על הטענה הזאת בשנים האחרונות?
תשמע, הטענות הידועות שמיסוי גבוה פוגע בצמיחה, פוגע בעילות הכלכלית, מבריח משקיעים, בשנים האחרונות יותר ויותר ארגונים בינלאומיים בעצם מודים שהטענות האלה לא מחזיקות מים. תראה את הבנק העולמי שעשה שינוי מסלול בשנים האחרונות ואמר לא, צריך להעלות את שיעורי המס, צריך להילחם במקלטי המס. אני חושבת שהעובדה שממשלת ביידן לאחרונה יחד עם ה-OECD הצליחו להוביל לאיזושהי הסכמה על מינימום מס גלובלי, וקרן המטבע אפי תומכת בדבר הזה, זה גם הוכחה לזה שבעצם הטענות האלה לאט לאט, אני מקווה.
כלומר, הפרשנות שלך למהלך של ביידן וג'אנט ילן, שרת האוצר, על המס הגלובלית, היא שהכרה בממשל האמריקאי, בחלקים מסוימים במפלגה הדמוקרטית, שמיסוי נמוך על העשירים ועל החברות הגדולות ביותר, הוא לא מועדד את היעילות הכלכלית ואת הצמיחה, כי יש גם פרשנות שזה בעצם רק מלחמה בין ארצות הברית לבין מקלטי מס אחרים, שארצות הברית נמאס לה שכל מיני חברות גדולות אצלה לא משלמות מס, וזה הדרך שלה לכפות על חברות לשלם יותר מיסים אצלה.
אני לא חושבת שזה, כמובן שיש, יגידו מה שיגידו, אבל זה לא המניע להטלת, או זה עוד לא הוטל, אבל ההסכמה על מינימום מס גלובלי, אני חושבת שיותר ויותר מבינים את הנזקים החברתיים והכלכליים שההתחמקות ממס הזאת עושה, את הכוח שיש לחברות ענק להתחמק ולא לשלם מס, ואנחנו משלמים את הדבר הזה.
ואת חוסר הצדק.
את חוסר הצדק. תחרות מס, אנחנו קוראים לזה בארגון Tax Wars, כי זה לא באמת תחרות, זה לא שאתה לוקח, תחרות בין תאגידים, היא באמת יכולה להיות תחרות בריאה, בין סקטור אחד או בין סקטורים. תחרות, זאת אומרת, אם התאגיד מפסיד בתחרות הזאת, הוא מתפרק, ונגיד בעלי המניות שלו פושטים רגל, אבל מה תעשה מדינה בתחרות בין כלכלות? תתפרק? אי אפשר בכלל להשוות את הדבר הזה. תחרות
מיסוי למרוץ
לתחתית, זה דבר הרסני בעיני. ואנחנו
אז מאוד... בואו נדבר על הכלכלה הפוליטית של הדבר הזה, ונלך ישר לישראל. אמרנו שבארצות הברית הממשל של ביידן מנסה לשנות את הסטטוס קוו, טוב, גם באמריקה המצב גרוע במיוחד. האם לפוליטיקאים בישראל יש עניין להתמודד עם זה, או שהם והרגולטורים הכפופים להם שבועים לחלוטין בידי האלפיון כמו ברוב העולם?
אני לא יודעת אם יש political will, כאילו בעצם אם יש איזשהו רצון. אני חושבת שגם קשה לשפוט את זה, כי בעצם כן, בכל זאת נתניהו היה תקופה מאוד מאוד ארוכה בשלטון. אני אגיד לך מה אני רואה שמאוד חורה לי שלא משתפר פה. זאת אומרת, זה ששיעורי המס כל הזמן ירדו, נגיד על חברות, ובעצם מה שבלם את הדבר הזה היה המחאה החברתית. אני חושבת שאם לא היה את המחאה החברתית, היינו אפילו במקום יותר גרוע, ואין, לפחות אני לא רואה שום אינדיקציה שהדבר, שיש איזושהי כוונה להעלות את שיעור המסים. העובדה שישראל לא מחליטה שבעלי זכות שביושר חייבים לדווח, חייבים להירשם. יש כבר 83 מדינות בעולם שעשו את זה, כל אירופה, ארצות הברית עכשיו עשתה את זה. מה, למה לא לעשות את זה?
אבל רגע מרון, מתמקדים כל הזמן במס חברות, אבל למעשה יש מדינות דווקא סוציאל דמוקרטיות, שבהן מס החברות הוא די נמוך, נניח נדמה לי שוודיה, תקני אותי אני טועה, אבל מגיעים אל בעלי המניות ואל היחידים באמצעות מיסים אחרים. כלומר, אם אתה רוצה להקטין תהיה שוויון ולטפל, אתה לפעמים יכול לא דרך מס חברות, שאולי באמת זה כלי כדי להתמודד איתו במדינה קטנה, כמו נניח, כמו צפון אירופה, ויש דרכים אחרות להגיע לעשירים ביותר.
נכון, יש דרך להטיל מס עושר למשל, אם תטיל אפילו 1% על היקף הנכסים שיש מעל רף מסוים, או אפילו מס ירושה, כמו שדיברנו עליו קודם, אין כוונה ואין דיבור על זה. ארצות הברית...
שזה בעצם הצעה של אליזבט וורן בארצות הברית, מס עושר על המיליארדרים.
נכון, באמת בשיתוף עם עוד פעם גבריאל זוקמן, היא הציעה בערך... גם הטלה של 2% נדמה לי מעל 50 מיליון דולר, גם, ויש פה איזשהו סף גבוה מסוים, אנחנו לא מדברים על מעמד הביניים בכלל.
ברור, רק על בעלי און, אנחנו לאורך כל השיחה הזאת מדברים ככה על הקשר בין צמצום חבות המס של בעלי און, לבין הרחבת האי שוויון. ואני רוצה שתסבירי לנו, למאזינים שלנו, איך הקשר הזה בא לידי ביטוי? מה זה אומר? מה זה אומר שיש קבוצה אחת שמשלמת פחות? איך זה משפיע על האי-שוויון? חוץ מזה שאת יודעת, זה לא פייר, כמו שאומרים הילדים. איך זה משפיע?
לא, זו שאלה מצוינת, כי אני חושבת שבאמת ביום-יום אנשים לא חווים את ההשפעה של, של המס הנמוך הזה שהם משלמות החברות הגדולות. הם נהנים מהמוצרים שלהם, אבל הם לא חושבים על, על ההשלכות החברתיות והכלכליות שהם חווים ביום-יום.
כמו מה?
המס הוא האמנה החברתית, כן, בין, בין המדינה לאזרחים שלה, באמצעות המס, רק באמצעות המס, אתה, המדינה יכולה לתת יותר שירותים חברתיים, יותר חינוך, יותר דמי...
כבישים.
כן, תשתיות.
רכבות, שלא ירגו אותנו, תחבורה ציבורית.
אז זה בעצם הדרך, כשהסמיכה קצרה, כמו בוא נגיד ככה, כשאין כסף, אז גם אין אפשרות לעשות את כל הדברים האלה. וכן חשוב לומר שכשהם לא משלמים, אנחנו משלמים יותר. מי שמשלם, משלם יותר. זה כן בא על חשבוננו.
כן, יש תמיד, שלפעמים מדברים עם אנשים על העניין הזה של מיסוי האלפיון העליון, אז אנשים עונים, לא אכפת לי כמה האלפיון העליון.
אני לא משלם, מקנה בהם.
אני לא מקנה בהם, אני מסתכל על עצמי, אנשים לא מבינים בעצם שאין כזה דבר שהאלפיון העליון לא משלם מס, וזה לא מתגלגל על כלל הציבור. ענת, אחד הדברים המעניינים בנושא של הגישה של הציבור לתשלום מיסים הוא הדבר הבא. בארצות הברית הרבה מאוד עשרות שנים, שהיו עושים סקרים בקרב הציבור הרחב, מה דעתם למשל על העלאת מיסי ירושה? הרפובליקנים היו מאוד חכמים, הם קראו למיסי, מיצגו את העניין הזה של מיסי ירושה, הם קראו להם מיסי מוות, death tax, כל כך זה דבר שלילי. והיה דבר תופעה מעניינת, היו שואלים אנשים ממעמד הביניים, אנשים שמרוויחים 40 אלף דולר בשנה, 50 אלף דולר בשנה, 60 אלף דולר בשנה, אנשים שמתקשים להתפרנס, מה דעתכם על מיסי ירושה? ורוב האמריקאים היו אומרים שהם נגד. הם מנסים להבין איך זה ייתכן שאתה נמצא בתחתית הסולם החברתי, ואתה מרחם על המיליארדרים. ואז מסתבר שהפרופגנדה של האלפיון העליון וחברות הענק גרמה לזה, שתמיד כאשר היו מדברים על מיסוי ירושה, הציבור הרחב חשב שזה יגיע אליו. למרות שהיה מדובר במיסים שיגיעו למי שיש לו רכוש של עשרות מיליוני דולרים, מאות מיליוני דולרים. ואני ראיתי את התופעה הזאת באמריקה, והייתי צוחק, הייתי אומר, תראו את האמריקאים האלה, הם לא מבינים. ואז התחלתי לשאול את השאלה הזאת בקרב חבריי ומכריי בישראל, וגיליתי אותה תופעה. אתה בא לאנשים שמעמד ביניים או מעשירון עליון, זה אנשים שכל הדיון שלנו פה בכלל לא רלוונטי להם. זה לא אלה שעושים מקלטי מס, עם כל הכבוד לעשירון העליון, כלומר מי שלא נמצא ממש במיונים העליונים, אותה תגובה. אנשים אומרים, אנשים לא רוצים לשמוע על מס, איכשהו הם תמיד חושבים שזה יגיע אליהם.
נכון, אני חושבת שאחד האתגרים הגדולים גם לנו כארגון כזה, זה בעצם להנגיש את המידע הזה. אנשים שומעים מיסים, לא מבין בזה כלום, ואז הם פשוט נרתעים מזה, ואת מי הם שומעים? מי בעצם מדבר בתקשורת, או אפילו באוניברסיטאות כשהם מלמדים? מלמדים עורכי דין שעובדים, והפרופסור
שהם
שעובדים,
שהם חלק מהתעשייה הזאת,
הזאת. והם לטובת בעלי ההון יגידו, לא צריך לשנות את הדבר הזה. ואני חושבת שזה גם, יש פה עניין תרבותי. כאילו, בעצם הרבה אנשים בארץ ועוד במדינות אחרות לא אוהבים לשלם מס, אז לא משנה מה תגיד, לעלות מס זה ישר לא.
גיא, רציתי רק להגיד לך שעם מס ירושה יש עוד עניין, ובאמת זה הנושא הרגשי הזה.
שהוא לא יהודי.
לא, אתה אומר, הבן אדם מת, זה מה שהוא ריש לילדים שלו, תעזוב, מה אתה רוצה ממנו? אז גיא, אם אנשים...
כמובן זה לא האיש, זה לילדים שמקבלים הכנסה, פתורה ממס בעצם.
ברור, ושבאמת, שוב, כמו כל העניינים האלה של מס על ההון, זה הרבה יותר בעייתי.
בעניין של מס ירושה, זה אחד הדברים שאני נוהג לצטט את וורן באפט, אחד האנשים הכי ישירים בעולם. הוא מומחה גדול ביחסי ציבור ובסיפורי אגדות, אבל על מיסי ירושה, הוא נוהג להגיד שבכלל ירושות זה דבר הכי אנטי-קפיטליסטי שיש, אומר באפט. כי מה זה? הקפיטליזם מבוסס לכאורה על זה שכל אחד מרוויח לפי הכישרון שלו, והוא אומר, כאשר אין מיסי ירושה, בעצם אנשים מתעשרים ללא קשר לשאלת הכישרון שלהם. ועוד ציטוט שדווקא בשיחה שעשיתי עם וורן באפט לפני הרבה שנים, שראיינו אותו סביב הרכישה של חברת עסקר, ואחר מכן שהוא הסתובב בעולם, אז ששאלתי אותו על מיסוי, בכלל על המיסוי של העשירים, הוא אמר את הציטוט המפורסם שהוא חושב שארצות הברית הופכת בהדרגה מדמוקרטיה לפלוטוקרטיה, מדינה שנשלטת על ידי עשירים. הוא אמר לי, בציטוט, תשמע גיא, לגבי מס הכנסה אתה צריך להבין את הדבר הבא. כל שורה בקוד של מס הכנסה, כלומר בכללים, מאחוריה תמיד עומד איש עשיר. מי שכותב את חוקי מס הכנסה, מי שכותב את חוקי המיסוי, זה העשירים. אל תטעה לחשוב שחושבים את זה המחוקקים. זה תיאור קצת קיצוני, או שהוא פחות או יותר משקף את המציאות?
אני חושבת שהוא קצת קיצוני, אבל אני חושבת שללא ספק יש לאנשים עשירים מעורבות בעיצוב חוקי המס. אני חושבת שחוקי המס הם לא סתם.
או לשליחם.
או לשליחם, בוודאי, ללוביסטים שלהם. וגם לאוחדי, אני חושבת שגם חוקי המס הם מורכבים ומסועפים, ולא בכדי. זאת אומרת, יש איזושהי מטרה בזה שחוק הוא מורכב, כדי לאפשר אחר כך להשתמש.
זה כמו חוקי התכנון והבנייה, גיא.
נכון, בדיוק, שזה עולם שכולו נשלט על ידי מאחרים בעצם.
לא, וגם אתה לא מבין בו כלום. אז זה נורא קל, אני רק ככה עולה לי מתוך השיחה הזאת, שאם יש דבר שאנשים שונאים יותר מעשירים, זה את מס הכנסה.
אני לא חושב שאנשים שונאים עשירים דרך אגב, לא בישראל לפחות, אף פעם לא התרשמתי ככה.
מקנים בהם, אני חושבת, לא?
כן, לא יודע, דווקא אני הרבה פעמים...
אבל אני אומרת, אז אני חושבת שלמס הכנסה יש יחסי ציבור כל כך רעים, שכשאתה מדבר על מס, הם תמיד יהיו בצד שלא משלם. מה בכל זאת אפשר לעשות, או תדעת מה, תני לנו אולי איזושהי ככה נקודה אופטימית לסיום, מה נעשה ומה עוד אפשר לעשות?
אז אני חושבת שנעשו שלושה דברים, שלושה, אנחנו קוראים לזה ה-ABC של הפתרונות, של שקיפות פיננסית, בשנים האחרונות. אחד זה באמת לחייב, אנחנו מכירים את זה בארץ כפדקה, זה לחייב בעצם את הבנקים לדווח על חשבונות הבנק של אזרחים אחרים, זאת אומרת חילופי מידע באופן אוטומטי בין מדינות. זה התחיל מפרשת UBS, שארצות הברית אמרה, אוקיי, אני אעשה את זה באופן בלטרלי עם מדינות אחרות, אני חייב את הבנקים לדווח לי על האזרחים האמריקאים
שלי. אבל אני לא מדווחת.
אבל אני, כן, ההדדיות פה היא נתונה בספק, ואחר כך זה הגיע באמת עם היוזמה של ה-OECD, שהיא הרבה יותר מולטילטרלית, והיום ישראל גם היא חלק ממנה. וזה, אני חושבת, באמת היה אחד הצעדים המרכזיים ולעצור את תופעה של התחמקות ממס, ואני זוכרת כמה הסדרים, אפילו בישראל היו פה הסדרי כופר כאלה, על אנשים שבאו והצירו לפני שזה נכנס לתוקף. הדבר השני, זה באמת, הזכרתי את זה קודם, החובה לרישום בעלי זכויות שביושר, בהרבה מאוד מדינות בעולם. הדבר השלישי, זה דיווח על פי מדינה, בעצם חברות ענק היום, חלק מהדרך המרכזית שלהם להתחמק ממס, המשחקים שהם עושים בין החברות הבת שלהם, במחירי העברה וכל מיני כאלה, ובא ה-OECD ואמר, אוקיי, מרף מסוים של הכנסות של חברה, אתם מחויבים לי לדווח על הפעילות שלכם באותה מדינה, ולא להגיש לי רק דוחות מאוחדים שמהם אני לא אוכל להבחין במשחקי המס. אז אלה שלושת הדברים הגדולים, ואני מקווה באמת שעכשיו, עם הטלת המס מינימום הגלובלי הזה, זהו צעד שהוא גם מאוד מעודד. זה ה-15% האלה, בוא נגיד ככה, הם לא יעצרו את המרוץ המס לתחתית, אבל זה צעד מאוד משמעותי בכיוון.
אז לסיום, יש לי שאלה ויש לי הצעה.
תשובה.
ויש לי הצעה. הזכרת את המסובכות, והשאלה היא, האנשים היחידים בעצם שממש מבינים את הדברים האלה לעומק, חוץ מכמובן הפיני רובינים של העולם, זה בחירי מס הכנסה לדורותיהם, וכשהם מסיימים את הקדנציה שלהם, הם עוברים לשוק הפרטי, ורובם הולכים לעבוד אצל האלפיון העליון וחברות הענק בתכנוני מס. ואז השאלה היא, למי בדיוק יש עניין לחשוף את השיטה ולהוביל כאן לרפורמה שתגרום לכך שגם העשירים ביותר ישלמו את המס?
תשמע, זה בעיה ידועה וכואבת, והיא לא ייחודית רק לתחום המיסים, והיא לא ייחודית רק לישראל. התופעת הדלתות המסתובבות היא באמת בעייתית בלהנציח את הבעיה. זאת אומרת, אין לי פתרון לדבר הזה. אני יכולה להגיד לך שנגיד מאיזשהו סקר שהעברנו במסגרת פרויקט בעבודה, בדקנו את רשויות המס באירופה, מה הן עושות. זאת אומרת, האם יש איזשהן הגבלות על בכירים מרשות המס שיוצאים לשוק הפרטי. וההגבלות היו פחות או יותר דומות למה שיש פה בישראל. זאת אומרת, זה היה עוד תקופת צינון של בין כמה חודשים לשנתיים, או איסור על לעבוד עם לקוחות שבעבר עבדת איתם. כמה זה באמת משנה?
לא, אני אגיד מה היה בעצם הכיוון שאני דיברתי עליו. לא חשבתי שאם תאריכי את זה, את הצינון משנתיים לחמש שנים, זה יעשה את ההבדל. השאלה היא איך מייצרים אופוזיציה. אנשים עם ידע במיסוי שלא משרתים רק את העשירים ביותר, ואנחנו חוזרים לארגון שלך. אז הארגון שאת עובדת בו הוא ארגון עולמי, ואת רוב הזמן מתעסקת במיסוי בינלאומי, אתם מתעסקים במיסוי, ובישראל בעצם אין ארגון שעוסק, שקמים בבוקר אנשי מחקר ואנשים שמבינים והולכים ועושים לובי למען הציבור בתחום המיסוי. וכי מסתבר שבתשע שנים שאת עובדת בארגון הזה, מעולם לא הגיע אלייך קרן, ומעולם לא הגיע אלייך מישהו בעל אמצעים, ואמר לך, מורן, אני חושב שמה שאת עושה הוא דבר לא פחות חשוב מלתמוך בילדים אתיופים, ואני רוצה לסייע כדי שיהיה איזה אופוזיציה, מישהו ייצג את הציבור, ובוא נעשה מחקר על הנושאים האלה, ובוא נעלה אותם למודעות הציבורית. זה עוד לא קרה לך, נכון?
זה קצת קרה לי, אבל זה ממש קצת קרה לי. בעצם אני מ-2013 התחלתי לעשות פעילות מקומית של האג'נדה של Tax Agent Network, בשנים האחרונות זה כחלק מהמכללה למידל, בשיתוף קרן אברט ישראל. אז בעצם היא השותפה הנאמנה שלנו, אבל כשניסינו לגייס כסף ממקומות אחרים, זה באמת נתקלנו בהמון קירות.
אין להם אינטרס, גיא.
ענת, בוא תהיה אופטימית, את אמרת שאת אופטימית. יש מאזינים לפודקאסט הזה, וחלקם יפנו עכשיו למורן, ויגידו לה, אנחנו רוצים להתגייס.
איפה שמים את הכסף? תפתחי את סטארט.
למה את כל כך פסימית? אני חושב שזה יקרה, ולכן הבאנו את מורן לאולפן. מורן, תודה רבה.
תודה רבה, מאוד מעניין.
תודה רבה לכם.
גיא, הפודקאסט הזה הוא סופו לפחות, הוא הזדמנות לתת לקוראים שלנו איזושהי הצצה מאחורי הקלעים, ולזה שאתה מבקר אותי על כך שאני לא מספיק זועמת. אז הנה, אני רוצה לזעום ולהגיד לך שזה ממש חוצפה בעיניי. שככל שיש לאנשים יותר כסף, ככה הם משלמים פחות מס. ואם יש נושא שחייבים להסדיר אותו, הרבה לפני נושאים אחרים שמדברים עליהם, זה עניין של המיסוי ושל השקיפות. והעובדה שישראל הופכת להיות סוג של מקלט מס, היא מאוד מאוד מטרידה.
ענת, לא צריך ליזום, יש פה בדרך כלל באולפן מספיק מזה. ואגב, בשבוע שעבר, שדיברנו כאן על מחירי האבוקדו, היו פה הרבה אמוציות באולפן ולא רק של המרואיינים. ועכשיו ברצינות, אני באמת מקווה שיקום בישראל ארגון או ארגונים מהסוג של נניח לובי 99 או צדק פיננסית שהיו אצלנו פה בעבר, שיוכל לחקור, ללמוד ולהיות כוח נגד לצבאות של הלוביסטים, של המיליארדרים ושל חברות הענק, כי כרגע, כמו שאומרים, זה לא כוחות. עד כאן המרקרים לשבוע, אם אהבתם את הפודקאסט, אל תשכחו להירשם בחנויות הפודקאסטים של אפל, גוגל וספוטיפיי. תודה רבה לאמיר פקטור, תודה רבה לדן ברומר, תודה רבה למורן הררי, תודה לך ענת.
תודה גיא.
ולהתראות בשבוע הבא.